הגמרא, מסרת פסחים, משנה שם אומרת אלו דברים שהאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, ואלו הם בחיטים, בשעורים, בקוסמת, בשיפון ובשיבולת שועל. כלומר, חמשת מיני דגן, אלה הם המינים שהאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. והם, הגמרא אומרת, אותם חמישה מינים של חמשת מיני דגן שדרשה את כולם מפסוקים, שאני עושה מהם מצה, הם שהם המחמיצים. ולעזר בן יעקב שם, במשנת רבי אלעזר בן יעקב, קו נקי. מה זה קו נקי? במעט מקומות נזכר שמו בתלמוד, כל מקום שנזכר רבי אלעזר בן יעקב, הלכה כמותו. אמר רבי אלעזר, כתוב בתורה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני. דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם לידי חובתו בפסח. דברים שלא באים לידי חימוץ, אין אדם יוצא בהם לידי חובתו בפסח. והאמת רבותיי, החמץ חמור מאוד מאוד. ואכן מאוד כדאי, שבשבעת הימים האלה, יותר ממה שאנחנו מהדרים עם הכלים, יותר ממה שמהדרים עם הבגדים, יותר ממה שמהדרים עם הדירה ועם הבית, שאדם יהדר בכל האפשרות, בכל האוכל שהוא מכניס לפיו בימים האלה. כיוון שגורלו, גורל חייו, העתיד הרוחני שלו, של ילדיו, וגם העתיד של עם ישראל, תלוי בזהירות וחמץ במשהו. לכן דרום מרן הבית יוסף עליו השלום, שהוא היה קודש קודשים, קיבלנו הוראותם, והוא זכה שהלכה כמותו. חכמי דורו הליצו עליו את הפסוק, איש אשר המלך חפץ ביקרו, ביקרו ברבי יוסף קרו. מלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אהב אותו, ולכן הלכה כמוהו. והוא זכה לכתוב השולחן ערוך. הוא עליו השלום כותב שכל המנהגים שנהגו לעשות בפסח של חומרה שנראים שאין להם מקום, יש מקום וחס ושלום ללגלג עליהם. ולמה? מה אתה? לפני המרן היה רדבז. רדבז היה רבנו דוד בן זמרה, חי 110 שנים. היה ראש הרבנים במצרים. אותה תקופה היה שתי מרכזים של היהדות. מרכז אחד של היהדות היה בספרד, ובעיקר בטולדו שבספרד. טולדו זוהי המדינה ששמה טוליטולה. לכן תראו הרבה מנהגים יש, מנהג חכמי טוליטולה. מה העניין מיוחד בטוליטולה? טוליטולה זו העיר טולדו, השמה הקדום היה טוליטולה. היהודים ששם נמצאים מחורבן בית ראשון, בזמן ירמיהו הנביא, הגיעו לשם. ובבניין בית שני, עזרא הסופר כשאסף את כל בני הגולה, בעיקר מבבל, העלה אותם לארץ ישראל, פנה אליהם, והיו שם חכמים גדולים, מנהיגים בפני עצמם. היו עד לפני 500 שנה, היו שם גדולים, הם לא היו צריכים רבנים מבחוץ. הם בעצמם, יש להם מסורת שלהם, חכמים שלהם, בתי דין שלהם, מנהיגות רוחנית שלהם, שירותי דת שלהם, הכל. פנה עליהם ואמר להם, בבקשה מכם, בואו תעלו לארץ ישראל, נעלה יחד. שאלו אותו, האם יהיה אחרי איזה גלות, יחרב עוד פעם בית המקדש, או הפעם אתה בונה, וזה יישאר לנצח. אמר להם, בעוונות, יהיה חורבן. עד שהקדוש ברוך הוא יגאל. אמרו, אם כן, הנח לנו במקומנו. של מה אנחנו נעלה ונרד ונצא עוד הפעם, שאלו שם. והוא, כדי שלא ישכחו, את הגאולה, עושה להם סימן לגאולה, כתב להם עזרא הסופר, כך מביא הרב סדר היום, רבי משה בן מקיר, כתב להם את כל הנוסח של אמת ויציב, שאנחנו אומרים כל בוקר, יש שם ארבע אמת ועוד ארבע אמת, ארבע עד עזרת אבותינו, ועוד ארבע אחר כך, שמונה, ורמז שם ברוח הקודש, כל הגלויות והגאולות שעתידות להיות. כל מה שהיה, מה היה במצרים, מה היה בבבל, אחר כך במדי, זה כבר היה בזמנו, ומה שעתיד להיות אחריו זה בחנוכה עם יוון, וכל הגלויות שיבואו, שכבר היו עד הגאולה העתידה, עד גאל ישראל. הכל הוא כתב את זה עזרא הסופר ברוח הקודש. והם, מהם זה התפשט לכל שאר המדינות, וזה המשנה, אתה רואה, אמת ויצ... בין אמת לאמת ויציב. וידע אומר, לא יפסיק. למה צריך לשם לחבר אותם? אז הם חכמי תוליטולה היו שם. והם המשיכו שם את היהדות. והמשיכו עד שבא אותו צורר רשע מלך ספרד, ואשתו הייתה מרשעת יותר ממנו, איזבלה, מחשמה. הוא אלפונסו, מלך ספרד, ואשתו איזבלה. גזרו עליהם, אמרו להם, או תמירו את דתכם, או אנחנו חס ושלום, נהרוג את כולכם. היו הרבה שמסרו נפשם למוות. היה שם חסיד רבי יוסף יעבץ, הוא ברח משם, ביותו ילד. הוא כותב שהוא ראה רבים וטובים שעלו באש, היו לפני זה עוד גזרו, הייתה אינקוויזיציה. אינקוויזיציה זה היה שלטון של הכנסייה בספרד ובפורטוגל. גזרו עליהם גזרות איומות, והיו מחפשים עליהם בנרות. היה חכם אחד גדול מחכמי אשכנז, שהגיע תקופה קצת יותר מאוחרת, נקלע למדריד בספרד. לא ידע מה יעשה. והוא, יש לו נתינות זרה, הם לא יכולים לגוע בו לרעה. לא תושב המקום, מקסימום, יברח משם. והנה נשאר שם, והאונייה לא באה, ואין אונייה, אין רכב, אין כלום. אין ריח של יהודי שם בכל העיר. מה יעשה? עיר ענקית, מדריד, זו לצערנו, הכי מצחיק שעכשיו יש יהודים נוסעים לשם לפסח. זה כמה ברגים חסר להם בראש. לפסח. ויש עוד ארגון הרדי כביכול, של כסף, מעודד הגירה לשם לפסח. קשות בפסח. איך יכולים להיות שם להגיד השתה אחר לשנה הבאה? שאתה אחר עבדה לשנה, איזה אחר, איזה עבדה, אוי ואבוי. אז הוא היה שם עסקן, לא יודע מה לעשות, והנה הגיע יום ערב פסח, עכשיו חמץ אין לו. הוא רוצה למצוא איפה לעשות אל הסדר. התחיל להסתובב. עלה מדעתו, שילך לשוק. שוק של הירקות, למה היום זה ערב פסח, מי שיהודי בטוח בא, בטח יש יהודים בסתר. חיכה, מצא איזו אישה זקנה, שהאישה הזאת הייתה הולכת לכל הדוכנים של הירקות ומחפשת ירקות מיוחדות לפסח. פה חסה, פה קרפס, פה אני יודע חזרת, פה כל מיני ירקות, פה גם תפוחי אדמה, מה שיש, יאללה. פסח יש הרבה רגשה שהנה יוצאים ממצרים, אז לא יהיה אוכל בדרך, הולכים למדבר. 40 שנה, קונים אוכל בשביל 40 שנה יהודים בערב פסח. אז הוא התחיל לאסוף, אמרו שפעם כל כך זה נורא, אמר ליהודי אחד, הוא פגש אחד עם כל המשפחה שלו, 13 ילדים, וערב פסח בבית מלון, אמרו, מה אתה עושה מוישה לפה? אומר לו, מרוב החלוקה שהיה של כל מיני עמותות, לא נשאר לי מקום בבית להיות אני והילדים, אז עזבתי את הבית, הלכתי לבית מלון. הבית מלא ממצות, מתפוחי אדמה ומגזר ומכל מיני ביצים וכל מיני עניינים. אז בקיצור, הוא הלך שם, ראה את האישה הזאת, הסתכל עליה, האישה צנועה וזה יכול להיות יהודיה, יכול להיות שלא, אבל לפי הדברים, מה שראה, למה כנראה זו יהודיה. הלך אחריה, עקב אחריה, עד שהגיע לאיזה אזור, איזה סמטה, נכנסה שם לאיזה בית, הוא המתין בחוץ, איזה 10 דקות, ניגש, דפק בדלת. עכשיו הוא נקרא עליו שהוא יהודי. רואים שהוא יהודי זר. אמר, אולי אפשר לטעום משהו. אני באתי מארץ רחוקה, יהודי מרוסיה, זרקת מילה יהודי ככה כדרך אגב. אני רוצה לטעום משהו. הם הסתכלה עליו וגם המשרתת שם. ראו אותו, ראו שזה לא יכול להיות אחד שמציג הצגות או שבחס ושלום להפיל אותם בפח או איזה מרגל או איזה זה. אמרו לו, בסדר, חבות, תכנס, תנו לו לשתות מים, לטעום משהו, לטחות על קנקנו. הוא מוציא מהכיס שלו אגדה של פסח, ואומר, אוי, ריבונו של עולם, הלילה זה הסדר, מה אני אעשה, איפה אני אעשה סדר, איפה ימצא מצא, איפה ימצא חרוסת, פה 4 כוסות, מדבר עם עצמו, ששהם בינתיים ישמעו. עד שהיא קרא לבעלה, בעלה ראה, זה ישבו לידו, דיברו איתו, דובבו אותו, סוף אמרו לו, תשמע, אנחנו פה בית של יהודים, אבל תיזהר, אתה יודע, אם יודעים פה, מיד מעלים את כולם באש, הנוצרים יבואו, ישרפו את כולם. ואז הוא דעת דעת, אמר להם ודאי, אני אגיד להם חידושים, סמכו שמחה גדולה. אחרי לקראת הצהריים, לקחו אותו למטה, יש להם מרתף, הראו לו איך כולם עושים שם מצות. יש שם גברים, מעלה מ-20-30 יהודים, כולם עופים את המצות, כדת וכהלכה, בזריזות, בזהירות, עשו את הכל כמו שצריך, והוא שמח שמחה גדולה והודה לשם יתברך. הלך לנהר שם לטבול, לכבוד אחד, החליף בגדיו, סמלותיו, כל מה שצריך, גזז ציפורניים, שערו, כל חין את עצמו כדבעי. ואז הגיע, והנה לקראת לילה, איזה תענוג, למעלה מ-30 יהודים, כולם מתכנסים שם במרתף, פללים מנחה, פללים ערבית, הודו לשם כיתו, כדעון החסדו, אמרו גאולי אדוני, שגאלם מייצא, והם נמצאים בתוך יד הצער, אבל הם שמחים, מודים לשם. ואומרים את הליל הגדול, איזה שמחה, דמעות ירדו מעיניהם מרוב שמחה. אמרו את ההלל, מיד תחילו את הסדר, אבל מה, אלה הם תינוקות, שישאירו אותם שם למעלה. והייתה משרתת גויה שאומרת עליהם שם. והם התחילו לקרוא את הקידוש, עשו קידוש, יש פה התחילו לקרוא את הסדר, את ההגדה, באיזה שמחה. והם גומרים את ההגדה ושתו כוס שנייה. שתו כוס שנייה, מדי פעם היו עולים, מישהו עולה לראות שהכל בסדר, ובאו נתנו ידיים, עכשיו מוציא מצא. מוציא מצא, והנה באמצע הסדר של המצא, והכורך, והמרוך, וכל מה שצריך. והנה נפתח הפתח, פתח הסתרים שיש בין הבית לבין המרתף. מה הם רואים? לא פחות או יותר. הקומר של העיר מדריד נכנס. קומר של העיר. לחשו ביניהם מה אנחנו עושים, הנה תפס אותנו. אמרו, זה צריך להרוג אותו. מה אומרת, עם הארץ מצווה לנחרו ביום הכיפורים. כושכן זה, צורר היהודים זה. אבל היה שם הזקן של החבורה, אמר להם לא כדאי. הוא בוודאי יודע, יודעים עליו שהוא בא אלינו לכאן. ובטח יש שליחים או אנשים שלו מבחוץ, שיודעים שהוא הגיע לפה, ואחר כך עוד יותר גרוע יהיה. בואו נשתוק, נראה איך יפול דבר. מי שעשה ניסים לאבותינו, הוא יעשה לנו, בפרט הלילה הזאת שהיא מלומדת בניסים. טוב, ישבו במנוחה, והנה הוא נכנס וראה את השולחן, הוציא את הצלב, פתח את החולצה שלו, והראה להם שיש לו תלית מתחת הגוף. אמר להם, אני יהודי כמוכם, ואני שומר, ואני חיפשתי איפה להיות בפסח, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא להיות איתכם. ואז לקח יין, יין מבושל, למה יין זה בעיה. אלה בפרט שקיבלו דת הנצרות כלפי חוץ, יש בעיה. זה לא פשוט, אבל בכל זאת יהודי, יהודי נשאר יהודי. לא יכל לעמוד מול הגזרות של המדינה, אז נשאר שם. כי היה צריך, היה חייב, הרמב״ם כותב, חייב למסור עצמו למוות, או לברוח מאותה מדינה. טוב, בואו לא נדון אותו עכשיו. והוא ישב איתם, ביקש כזית מצא לברך. עכשיו, מה העניין, איך הוא הגיע לשם? הסיפור היה כך. אחד הילדים שם, התינוקות, פתאום מכחיל. קיבל איזה התקף, הפסקה הנשימה שלו, ודופק כמעט אין. משרתת שם הגויה, היא לא יודעת איפה הם הלכו, אמרו לה שהלכו לאיזה מקום, יש להם איזה אספה, יש להם איזה חתונה, יש להם שמחה, והיא לא יודעת בכלום, ואתה שהולך למות, היא יודעת, הנוצריה הזאת יודעת, שאם חס ושלום לא יהיה, בן אדם בא נשמתו לצאת, צריך לקרוא לכומר, שיקרא לו איזה פסוקים, ואיזה וידוי, ואיזה מילים, אז הלכה לכומר בעצמו של העיר, קראה אותו, והוא יהודי אנוס. הוא נכנס, ראה מלא מיטות של תינוקות, זה לא משפחה אחת, רואים שזה כמה וכמה משפחות, רואה חפצים, רואה תיקים של אנשים, רואה מזרונים. שואל אותה, איפה בני הבית? מסתובב, בית גדול, אין, כל החדרים ריקים. אומרת לו, יצאו לאיזה מקום, הוא הבין שיש פה משהו, והוא יודע שעלינו פסח. הלך הפסח שמצא את פתח הסתרים הזה, ואז הוא ישב איתם. אחרי זה הוא החכם דיבר איתו, החכם שבא מבחוץ, ובאמת בסוף ברח מהעיר וניצול. אז איך שיהיה, כאן ראינו כמה הקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל לעד. לא עזב ולא יעזוב, לביתי, הפסוק אומר, לביתי ידח ממנו נידח, אומר הזוהר הקדוש, אין נשמה של יהודי באיזה מקום שתיפול, שלא בסוף תחזור לצור מחצבתה. אז אומר הרדב"ז, הרדב"ז היה במצרים, מצרים הייתה עד בבל, עד זמן הגאונים לפני 1,000 שנה, היה מרכז היהדות בבבל. הרי את תקופת התלמוד, חכמי האמוראים, באו רבנן סבוראי לשון סברות, היו מפלפלים בתלמוד, ומעלים הלכות שונות. אחרי הסבוראים, באו הגאונים, כמו רב סעדיה גאון, רבי יצחק בן גיאת, רב שרירה גאון, רב היי גאון, רב פלטוי גאון, 80 גדולי עולם, כולם נקראים תקופת הגאונים. כל פעם אחד מהם עומד בראש, משך 400 שנה נמשכה תקופת הגאונים, ואיפה זה היה? בבבל. עד לפני 1,000 שנים, 900 שנה, אחרון הגאונים היה רב היי גאון, הוא גדול שבגדולים. אחריו עברו היהודים, עברו מבבל, עברו למצרים. במצרים נהיה מרכז גדול, למה? כי המסחר והכלכלה בעולם עבר מבבל, שהיא עיראק של היום, למצרים. והיהודים תמיד יש להם חוש מסחרי, תמיד איפה היו, איפה היה המרכז של הכלכלה, לשם הלכו. אז עזבו את הגולה של בבל, מגולה לגולה, הלכו לגולה של מצרים. היה שם כ-250,000 יהודים באותה תקופה. מי עמד בראשם? היה נכדו של הרמב״ם, בתחילה הרמב״ם היה שם, הרמב״ם נפטר במצרים. אחר כך בנו רבי אברהם, אחריו נכדו רבי דוד הנגיד, היה ראש הרבנים במצרים, והיה בדין שם, ורבי יצחק שולל, רבי אשתורי הפרחי, ועוד היו ענקים. עד שלפני 500-600 שנה, בין 500-600 שנה, היה הרדב"ז, הרדב"ז זהו רבי דוד בן זמרה. הוא פעם אחת, בית שלו היה ישן נושן, המעזיבה, כמה התקרה של המטבח נפלה, אז היה צריך להחליף את כל הקירות, הכותלים, והרצפה, הכל נשבר, היה מעץ. אז הביא פועלים שיפנו לו את כל החלקים הישנים של הבית, שהבית היה מורכב מהם, אפשר לקרוא לזה בית בכלל, כמו צריף היה. והנה הם מצאו מטמון של זהב בקרקעית הבית. הוא יושב לומד, בשעה שמצאו את המטמון, אמר בנדר, לא אגע אפילו באגורה אחת מהמטמון הזה. אמר לו, זה שלך, הקדוש ברוך הוא ימצא לך מטמון. אמר, כולו יהיה לעניי ארץ ישראל. לקח אותו, חילק אותו לשלושה חלקים. השליש שלח לצפת, שליש שלח לחברון, שליש שלח לירושלים. וכותב תלמידו, ולטבריה לא שלח, למה לא שלח לו? גם היא עיר הקודש, ארבע ערים קדושות יש בארץ ישראל. צפת, טבריה, ירושלים וחברון. כמה שהייתה הרוסה אז ברעש אדמה, אז לא היה שם יהודים. גם היה גזרות של המשטר הסורי שם, אז ברחו משם היהודים. וחילק את כל רכושו. אחר כך, בסוף ימה, ביותו בדניה, עלה לארץ ישראל. הוא הרדב"ז, עליו השלום. עלה לארץ ישראל, בא להתיישב בירושלים, אי אפשר היה פה להתגורר, הגויים פה עשו צרות צרורות, אז הלך לצפת, ושם חי 10 שנים אחרונות, שם פגש את רבנו הארי, רבנו הארי הצעיר לימים הגיע לשם, שם פגש את רבי יוסף קארו, שם פגש את רבי משה אלשיך, רבי שלמה אלקבץ, רבנו משה קורדבירו, וכל הגלות שבאה מספרד, פגש אותם שם, שם נפטר ונקבר עד היום, קבורתו בעוונות לא ידועה לנו. איפה קברו של רדב"ז? יש אומרים שהוא במערה של רבי משה אלשיך. יש בצפת, בתוך בית העלמין, מערת אלשיך נקראת. שם קבור רבי יעקב ברב. יש אומרים גם רדב"ז קבור שם. אז הוא היה שם. הוא היה אז נקרא ראש גולת אריאל. כולם היו פונים אליו בשאלות. יש לנו עד היום, כבר ידוע לנו, למעלה מ-4,000 תשובות בהלכה של רדב"ז. וידוע שהוא כתב למעלה מ-30,000 פסקים. איפה הם? רובם נעלמו. חלק מהם, הרב חידה, פגש אותם באקדמיה הצרפתית. כשהגיע הרב חידה לפריז, אז הלך שם על האקדמיה, ישב שם 3 ימים ושלושה לילות, כך הוא כותב ספרו שם הגדולים, וראה שם כתבי יד של הרדב"ז בכבודו בעצמו. חלק מזה הדפיסו אותם לא מזמן, בשם שו"ת הרדב"ז החדשות, מה שנתגלה אחר כך. הוא אלפי תשובות בהלכה. אחת התשובות שלו, שאלו אותו למה חמץ כל כך חמור, שכל כך התורה החמירה עליו, וכל כך אתה רואה שחכמים הוסיפו עליו תקנות, שמחמץ בפסח במה שהוא, חמור מאוד. אומרים חמץ ייקח פירור אחד של חמץ בפסח, ישים אותו בתוך תבשיל, יהרוס את הכל. עכשיו לכן מרן כתב, אם מצא בתוך התבשיל, מה זה תבשיל? 50 ליטר של אוכל, 100 ליטר של אוכל, בית מלון, מבשל, נכנס שם חיטה אחת והתבקעה החיטה, כל הסיר נאסר. ומתי זה מתחיל? מחצות היום של פסח. חמור מאוד, חמץ פסח משהו, לכן אלה שהולכים בתי מלון, אני פירוש אומר, אם זה לא פיקוח נפש, מה זה פיקוח נפש? שיש לו חולים, או לא עליכם, אישה שאינה יכולה, או נכים, בשום פנים ואופן דם לא ילך לבית מלון. אמר לי פעם אחד, ראש מחלקת הקשרות, מהמגלי היתר, שאלו אותו, שני שנתיים, מה אתה אומר על פסח בבית מלון? מה? כמו בבית. אמר, כמו בבית. שאלו אותי בפניו, אחריו, שאני אגיב. אמרתי, חס ושלום שפסח במלון זה כמו בבית. הוא צועק עליו, אומר לי, למה? אמרתי לו, סליחה, אני אישית הלכתי לפני פסח בשבועיים בבית מלון גדול מאוד בירושלים, אני לא עושה פרסומות, אבל יש בית מלון אחד, שבאמת שם יש משגיח, ירא אלוקים וזריז וזהיר, לא מספיק ירא שמיים, שפיקח, הוא בקיא בכל התחבולות והרמאויות שיש. למה אם הוא לא חכם ברמאות כמותם, אי אפשר. מאיפה למדנו מיעקב אבינו? שרחל פגשה אותו, אז הוא אומר לה, תנסאי לי, אמרה לו, כן. אז אמר לה, אמרה לו, אבל אבא שלי רמאי. אמר לה, אני גם רמאי. אני רמאי כמו. אמר לו, הוא ירמה אותך, הוא רמאי גדול. אמר, גם אני יכול להיות רמאי יותר גדול. אמרה לו, וכי מותר להיות רמאים, לצדיק מותר להיות רמאים? אמר לה, כן. כתוב, אם נעבר תתבר ואם עקש תתפל. אבל תהילים עוד לא היה אז, ידע את זה ברוח הקודש. הרי דוד המלך נולד אחר כך, יעקב אבינו. ידע כל התהילים ברוח הקודש. אמר לה, אם נברתי תבר, אם יקש תפל. אמר לה, אני בקיא כמו ברמאות. מי רימה את עשיו? מי הצליח? הכי קרה שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. עכשיו, אם אדם לא בקיא ברמאויות, אסור לו להתעסק בשום דבר. בפרט בקשרות. יש המון המון תקלות וזיופים. אז אמרתי לו, תגיד לי, אדוני, אני הייתי שם איך עובדים. היו 12 בחורים, בחורי ישיבה, שהוא עומד עליהם. שביטו את כל המטבח של המלון, עברו למערכת של חד פעמי. שבוע לפני, יותר משבוע לפני פסח, כמו בימים האלה. משך שבוע ימים שביטו את המלון. וישבו כל יום בחצר האחורית של המלון, להכשיר את כל הכלים. ואני באתי לראות את ההכשרה. הכניסו מזדגות, 4,000 מזדגות, אני שואל אתכם, 4,000 מזדגות הכניסו להגעלה, אחרי ניקוי של כל מזדג מזדג, אתה יודע מה זה? לקחת כל מזדג ולשפשף אותו. הוציאו את זה מהגעלה, שמתי את זה מול האור, בין השיניים של המזדג, אתה רואה כתמי שומן. זה חמץ גמור, זה חמץ מעין. זה לא יעזור לזה, לא הגעלה ולא שום דבר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בבית, מי בבית אוכל באותו מזדג של חול, אוכל בפסח? כמה מזדג עולה? שקל? שקל וחצי? 2 שקל. נגיד לכבוד ביבי נתניהו, נעשה את זה 2.5. אבל כאז, מי לא קונה מזדג מיוחדת לפסח? אבל במלון אתה אוכל באותו מזדג שאכלו בו אלפי אנשים לפניך חמץ. ואין לזה סוף. הקומקום. שמוזגים בו את החלב על הקפה בבוקר. אתה יודע כמה סדקים יש שם, כמה חריצים, כמה פינות שלשם אי אפשר להגיע. יש שם אמבטיה, שבאמבטיה הזו, קוראים לזה אמבטיה, זה כמו שולחן, חצי שולחן של שלמה המלך. כמעט רבע שולחן של עוד מלך הפשן. זה אמבטיה שמתגנים בה כל השנה, פסטלים, סיגרים, קובות, מכל המינים. קובה לובית ומצרית ודמשקאית ועיראקית. הכל שם. אתה יודע, פרקו את זה ועשו לזה הגעלה. באו, אמר להם המשגיח, לא, זה לא מספיק. אני רוצה שתפרקו מפה. הוציאו עוד, גרדו שומן, שומן בעין, 1.5 קילו של בצק, שומן שרוף. תגיד לי, איך אפשר דבר כזה להכשיר לפסח? אדם אוכל, אומר, יש כשרות. הכל כשרות, מוכרים לך כשרות, אתה ככה קונה? מה, יש 7 ימים, אי אפשר ו... יעשה אדם בפינת הגג פסח, ולא יעשה במקום שיש שם חששות ואיסורים, וכל מיני, זה עצת היצר הרע. המת זה פסח משהו. אומר הרדב"ז, למה כל כך חמור? בשר וחלב, 1:60. יש עורלה, יש איסורים אחרים שעולה 1:100, 1:200. אבל למה חמץ בפסח במשהו? ועוף צריך לחפש אחרי בחורים ובסדקים. עבודה זרה זה? שאתה מחפש אחרי בחורים ובסדקים? ועוד צריך גם ביטול. לעמוד בלילה ולומר כאן חמירה די כביר שותי דנה חזיתה ודלה ביארתה. וביום חזיתה ודלה חזיתה. וביארתה ודלה ביארתה. נבטיל ולווה הפקר כאפרה דערה. צריך לעשות לה ביטול. ואחר כך לא מספיק הביטול, צריך גם שריפה. לבוא ולשרוף אותו ולילדים קרות יקרתו. להגיד עלינו לשפח שם ישר והפוך, כשאומרים שבע פעמים. מה זה? מה כל הדבר הנורא הזה? הרדב"ז עצמו שואל את השאלה הזאת. הוא אומר שבצעירותו הוא שאל, אמרו לו משום שחמץ בפסח חייב עליו כרת. אתם יודעים מה זה חמץ? מי שאוכל חמץ בפסח לא עליכם, חייב כרת כאילו אחד ביום הכיפורים. כאילו חס ושלום חטא בנידה. מה זה חמץ בפסח חייב כרת? אומר גם חלב, מי שאוכל חלב חייב כרת. לצערנו הרבה אנשים לא יודעים, לא יודעים. לוקחים כבש, שוחטים, בכבוד יש לו יום הולדת. או התרנגולת שלו הטילה 3 ביצים, אז הוא לכבודה שוחט כבש. והוא הולך ואומר, זה אני עושה הודעה לשם יתברך. והוא לא יודע, וואי, איזה צרה הוא נכנס כעת. צריך לשבת ולנקר את זה מהחלב. אוי, אוי, אוי. וכל החלק האחורים, אין לו מנקר מומחה ומומחה באמת. לא כל אחד אומר עליו שהוא מומחה. ראינו הרבה בדורנו שאומרים שהם מומחים ונכשלים בדאורייתא. זה מי שאוכל כזית חלב, ברמינן ונכרתה הנפש ההיא מישראל, השם הצילם. אותו הדבר דם, כן, אם לא הכשיר את הבשר כמו שצריך, או אכל דם, באיזה צורה שהיא. אומרים, בכל זאת, חלב ודם, לא ראינו שצריך לחפש אחר בחורים בסדקים ולבטל אותו. ואם תאמר משום שחמץ בפסח אסור בהנאה, הוא צריך לשרוף אותו, גם בשר בחלב אסור בהנאה. עכשיו, אם בטעות מישהו בישל בשר ושם שם חלב, זה אסור בהנאה. ואם תאמר ועוד אומר, יש לנו כנעיים אסור בהנאה, ולא ראינו שצריך לשרוף אותם, ולא ראינו שצריך לחפש אחריהם בחורים ובסדקים ולעשות להם ביטול, גם שור נגח, גם כן אסור בהנאה, הגמרא אומרת, ולא ראינו את כל האיסורים האלה עליו, אלא מה אומר, לחמץ בפסח לבדילין שמיניה, שגמרא אומרת, חמץ כל כך חמור, שכל השנה יש לנו חמץ בבית. לכן החמירו עליו. כי לא בדילין שמיניה, הכוונה לא, אין מציאות שלו. אתה מבשל, אז יש מקרונים. ואין מקרונים, יש שקדי מרק. אין שקדי מרק, קציצות בשר. בקציצה יהיה זה. אין שמה, יש שמה פירורי לחם. אין סוף, קרוטונים. אין סוף לחמץ בבית. והיום בפרט עם התעשייה של האוכל, הוא. תדעו שכל התבלינים, כל התבלינים לחול הם חמץ גמור. יש בהם תערובת חמץ, כולם. הראש הראשונה זה פלפל שחור. פלפל שחור, 50% ממנו זה חמץ. כי הם לוקחים פירורי לחם, חותכים אותם בצורת גרגיר של פלפל שחור, לא יודע מאיפה מביאים צבע, ותוכנים אותם. ואתה תבדוק, תראה את הפלפל שחור של פסח, ותראה פלפל שחור של חמץ, של חול. הבדל גדול בצבע, במראה, בריח, אם תוכל לעמוד בריח. אין אדם יכול לעמוד פני ריחה. ותראה ותבין את ההבדל. אז זה אומר, מפני של הבדיל אין שם הנה. אומר, הנה גם יין נסך. גם כן. נזיר. לא ראינו שצריך לחפש אחרי בחורים בסדקים. מי שאמר הוא נזיר, לא צריך לבער את היין מהבית. לא ראינו. ואם תאמר, וגם אומר, הנה יש דין של חדש, תבועה חדשה, אסור לאכול עד שיש 16 בניסן. לא ראינו חומרה כזאת. אלא אומר, יש 3 איסורים ביחד שיש פה. 1, שזה כרת. 2, שזה אסור בהנאה. ו3, לבדילין שמיניה. ועוד שיש לו מתירים, וגם עבודה זרה. בסוף אומר הרדב"ז, על כן אני סומך. על מה שאמרו רבותינו ז"ל במדרש ובזוהר הקדוש, שחמץ בפסח רומז ליצר הרע, הוא יצר הרע בעצמו, והוא נקרא שאור, שאור שבא עיסה, כך כותב הרדב"ז, ולכן ציוו אותנו רבותינו, קלה גרש, יגרש אותו ויחפש בכל מבואות מחשבותיו, בכל מקום, בכל פינה שנמצא אצלו החמץ הוא יצר הרע, לבאר אותו, ואפילו כל שהוא לבטיל. כך כותב הרדב"ז, ודבר זה אמת ונכון. עד כאן דבריו של הרדב"ז עליו השלום. יוצא שחמץ זה יצר הרע, ולכן צריך האדם להיזהר. כתב רבנו הארי, נע שפסח הוא שורש לכל השנה כולה, ובדרך שהתנהג האדם בפסח כך התנהגו איתו כל השנה כולה. וכל מי שיזהר בפסח אפילו מחמץ זה משהו, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. אחרי האדם יזהר מה שפחות מאכלים מתועסים בפסח, כל מה שעובר תעשייה יש שם חששות. יזהר בכל מחיר לאכול רק דברים נקיים לחלוטין. היום בעוונות צריך, וגם צריך להתפלל. חמץ ופסח זה כחוט השערה. חכמי הרמז אמרו, הרי אותיות חמץ ואותיות מצה הם אותם אותיות. פה יש ממצדי ופה יש ממצדי. מה נשאר? בחמץ יש חטא ובמצה יש עוד ה. מה ההבדל בין ה לחטא? חוט השערה. הרי בספר תורה, תראו ספרי תורה ישנים של פעם, כמו הכתב יד של בן אשר, ומה שנקרא כתר ארם צובע, שיש לרמב״ם היה לו, היום זה נמצא באוניברסיטה העברית, זה היה בדמשק. כמה פעמים הגויים שם שדדו וניסו לשרוף את זה, בארונות, נגעו בזה, בתנך הזה. תנך הזה, תראה את ה-ה, זה הכי עתיק, כתב יד הכי עתיק שיש לנו היום. יש עוד, בארונתנו הרבים נמצא בידי הוותיקן, מה שם המגויים, שם בידי הוותיקן יש עד היום, אלפים ורבבות של כתבי יד יהודים עתיקים, עם כתבי הרמב״ם, עם תנכים ישנים, עם ספרי תורה עתיקים לפני 2000 שנה, כלי המקדש, המנורה של בית המקדש של בית שני נמצאת שם, הפרוכת שעליה היה כהן מזה, שרבי שמעון בר יוחאי הלך לראות אותה, הציץ של הכהן הגדול, חושן ואפוד, מה אין שם? למעלה מ-5,000 פריטים של המקדש נמצא עד היום בוותיקן, במרטיפים שם. אמר לי אחד, שהיה בא אצל מור אבי, איש המוסד היה. אמר לי, אני הלכתי פעם שם 3 ימים, ולא ראיתי אפילו 10% מהאוצרות שיש להם שם. יש מקומות שם שלא נותנים לאף אחד להיכנס, אפילו רק הפאפה שלהם נכנס. והם שם קוברים את כל הזה שלהם שם, כמו ישנים. שמים אותם שם בכל מיני מערות תת-קרקעיות, וכל זה רומא, מאיפה נבנתה רומא? מה אומרת? ביום ששלמה המלך נשא את בת פרעה, ירד המלאך גבריאל מהשמיים ונעץ קנה בים הגדול, ומשם נהיה רומא של יוון, והיא החריבה את בית המקדש. ועד היום הם שולטים על כל זה. תראה, רבנו ארי כותב בספר שער הכוונות, שאדם חייב, זה גם בהלכה, לומר תיקון חצות כל לילה. עכשיו, ימי ניסן, אין לנו תיקון רחל. אומרים תיקון לאה. עכשיו, שעון קיץ, זה קצת יותר בעיה. צריך לחכות עד שיהיה 12:45 למספרם. אז עד היום היה יותר קל. כבר 11:45 אפשר לעשות כבר תיקון חצות. כותב הראש כתב שחייב אדם לבכות כל לילה על חורבן בית המקדש. הוא הביא את זה מדברי רב חי גאון. מרן הבית יוסף כתב, ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן את המקדש. רבנו הארי כותב בספרו שער הכוונות, דע שבחצות הלילה אתה צריך לבכות בעיקר על שריפת התורה, ועל זה שהתורה בסודותיה ורזיה וכתביה נמסרו בידי החיצונים. אין נקראים חיצונים. והיא נמצאת התורה בגלות ובשבי עד שיבוא משיח. זה בעוונות הרבים. אז שם יש כל הכלים של בית המקדש, כל הדברים האלה, כל האוצרות, כל מה שהיה בבית המקדש, בעוונות, חוץ מהכלים שעשה משה רבנו, שהברייתא אומרת, בעבוד רבי נתן, ויש גם ברייתא דרבי פנחס, הביא אותה הרב עמק המלך, שזה נמצא תחת מחילות של אחד, תחת הר הבית, שם יש כל כלי המשכן. זה אם נזכה בעזרת השם, בימינו, נזכה לראות את זה עין בעין, זה לא דבר פשוט. אז הכתב יד שם, אתה רואה את ההק כתוב, כמעט הרגל השמאלית נוגעת בגג. אבל חוט השערה אוויר באמצע. כלומר, בין ה' לחט יש חוט השערה. בין חמץ למצה זה חוט השערה. זה הרמז. הרמז הוא שביניהם אלא כחוט השערה. ובגימטריה זה שלוש. הרי ה' זה חמש וחט זה שמונה. כמה הבדל ביניהם? שלוש. אנחנו יודעים כל פחות משלוש כלבות דמה. שלושה טפחים, פחות משלוש, אני חושב, לעניין דופן, כל מיני עניינים. זה הרמז. והחמץ רומז לתומעה. התומעה היא גם כן שלוש מדרגות לא עליכם. מה תומעה? גאון רבן יוסף חיים כותב, שכל פסח בא לרמז על זה, ותראו כמה צריך להיזהר. דווקא בפסח יש את היצר רע הזה. יצר רע של האכילה, אומרים, אין מה לאכול, ואוכלים פי שלוש. מיום רגיל. עכשיו לפני פסח מחסנים את כל העוגות ואת כל החמיצים שיש בבית, אוכלים שש ארוחות ביום, וכל ארוחה פי שלוש מארוחה רגילה. שאני אומר צריך לחסל את זה, אבל אתה הורס את הבריאות שלך. כמה אתה אוכל? שמור, בוא תשחית את גופה עדיף. אחר כך יש הבגדים, חדשים בגדים, אם אדם מכוון לשם שמיים, אשרה ואשרה חלקו. אך יש את הטיולים, זה עוד לא דיברנו עם הטיולים. החכמי הקבלה כותבים, תראה המילה חוץ מכבודכם, המילה תמה, ראשי תיבות, טיול, מלבוש אכילה. שלושה דברים יצר הרע מתגבר על האדם, בטיולים, לכן תראו יש מנהג, עד היום האשכנזים נוהגים לצום, אחרי תשרי ואחרי ניסן, שלושה ימים בהר, שני, חמישי ושני. למה? כי אדם בחול המועד, בחג, מי יודע מה עשה. אחד שתה, תיאד, איבד את הזמן שלו, מי יודע אם לא נחשב באיזה עוון. ביום רגיל הוא עסוק בעבודה, עסוק בתמדרש, עסוק בתכנסת. אבל בחגים יש. וגם אז יצא לטיולים. מלבושים, לבש כל מיני מלבושים. אכל כל מיני מאכלים, מי יודע מה יש במאכלים האלה. הצערה מתחיל משם. אז הם שלוש, זה השלוש של החטא של החמץ. הרי הבדל בין חטא לה, בין מצה לחמץ זה שלוש. מה זה השלוש? השלושה דברים האלה. שבקלות אדם יכול, כל החכמי המוסר כותבים. מה אומרת? אין יצר הרע הבא אלא מתוך מאכל ומשתה. שנאמר, וישם העם לאכול ושתו, ויקום ולצחק. שעשו את העגל, העגל הזהב, איך עשו אותו? הרי שאכלו ושתו יין. אחר כך יש שלוש נשמות באדם, שלוש חלקים בנשמה. יש נשמה המצמחת, זה הנפש. יש חלק המדברת, זה הרוח, והיא המדברת. ויהיה אדם מנפש חיה, והרא אדם לרוח ממללה, כך אמר אונקלוס. אך יש הנפש השכלית, זה נמצא בשכל, זה הנשמה, טהורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בכחבי. אז יש לאדם שלוש. אם חס ושלום מתאמה אותם, מתאמה אותם בשלושה. זה הטעם שבבריקת הלבנה, בעזרת השם, השבוע נעשה, אולי נעשה בית המקדש עם דוד המלך. בבריקת הלבנה, אנחנו מדלגים שלוש דילוגים. למה שלוש דילוגים? לצאת משלוש תומעות אלה, של טיול, מלבוש ואכילה, של הנפש, רוח, נשמה. זה השלוש דילוגים האלה, שלהם מעלה גדולה, לצאת מזה. ולכן חמץ ופסח במשהו, פסח זה שורש בכל השנה. רבינו בחי אומר, אתה יודע למה זה דומה? אומר, היה מעשה. פעם אחת, מלך אחד, ספרד, עשה 20 שנה למלכותו. הגיגה. מלכים מחפשים תמיד סיבות ומסיבות. לא חשוב למה, הוא כל פעם מצא משהו. לא היה לו יורצייטים, אז חיפש, מצא איזה הגיגה של 20 שנה למלכותו. והזמין תזמורות וכלי נשיפה ומלכים ושרים וסגנים ויועצים וגם אומנים שיבואו. עכשיו היה לו איזה צייר מומחה שם במדינה בספרד שיודע לצייר משהו מדהים. ציור, אתה רואה את זה אמיתי ממש. ביקש מהצייר, אמר לו, תראה, אם אתה רוצה לעשות לי הפתעה, אני אעשיר אותך עושר גדול, אני אשים אותך, אתה תעמוד ותהיה במדינה שלי, תהיה ראש הציירים. אבל בתנאי אחד, תצייר לי בבקשה איזה, את כל העיר כולה, ואת כל המדינה שלי. עם מה שיש בה, כמה נמלים, כמה אוניות, כמה ערים, כמה יישובים, כמה שדות, הכל. לחלקים, זה של איפה יש מרעה לפרות, איפה יש מרעה לכבשים, איפה יש כל מיני דברים כאלה. טוב, הצייר הזה ישב וצייר, צייר ציור, לקח את כל המדינה, מפה של כל המדינה, צייר את זה על מפה, מפה ענקית, ושם את זה על הכותל המזרח של המקום של הארמון שם, בתוך הארמון, בתוך הארמון כולו. טוב, תלה את זה שם, ועשה את הכל. ואת עיר הבירה, כל בניין, בפרט מבנה הממשלה, זה משרד הפנים, זה משרד התחבורה, זה משרד דליטיק, זה משרד אמטיק, הכל, צייר את כולם שם. כל הערים, כולם. ואחרי שגמר לצייר אותם, בא המלך לבקר ביום, לפני חנוכת הארמון, לפני ההגיגה הגדולה. באו לשם, מסתכל, מסתכל, והמלך בקי בכל הארמון. מסתכל, 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 אמר לו, אדוני, חסרת פה יישוב שלם. יש פה חסר פה. מסתכל, מסתכל הצייר, הוא ראה שבאמת הוא שכח, הוא דילג על איזה כפר קטן במפה. אבל מי רואה את זה? אף אחד לא יודע. זה רק אם יבוא תושב הכפר או מישהו שמכיר את ה... אז יכול לזהות. קיצור, בא ו... אמר לו המלך, תראה, הנה, כך וכך. אמר לו, טוב, מה זה? זה כלום, זה נקודה אחת במפה. חסר לזה, זה פסיק אחד. אמר לו, הפסיק הזה, זה יישוב שלם. הפסיק הזה זה יישוב שלם. כל המפה לא שווה, תעשה לי חדש. דחה את כל החגיגות. מלך יכול הכל לעשות. דחה את כל החגיגות לעוד כמה חודשים, עד שעשה לו מפה חדשה. מה היה חסר במפה? נקודה אחת. אומר רבנו בהי, זה סוד חמץ בפסח במשהו. יכול אדם להכין את עצמו לפסח הכי טוב שיכול להיות. ולקנות כלים חדשים והכל, ומוצרים חדשים והכל. ואם חס ושלום נכשל בפירור אחד של חמץ, זה כנגד עיר שלמה. ואומר, וכן אמרו חמץ ופסח במשהו, כי משהו בתוך המפה זה עיר שלמה. זה לא, אל תחשוב שזה דבר של מה בכך. לכן צריך להיזהר. אומר אותו דבר, אם חס ושלום, אדם יעבור מפוי, לא עליכם. עושים מיפוי של המוח, יש קרדיולוגיה של הלב, מוצאים שם איזה מום קטן. אז הוא יגיד, יוני, כל הלב בסדר, הנה, תראה כמה יש שם, זה כארוך, היוצא הסליל הזה כאורך הגלות של הקרדיולוגיה. זה... אבל יש שם איזה נקודה אחת קטנה, אבל הרופא משוגע, נקודה קטנה, זה מום אחד קטן, יכול להרוג את הבן אדם. הרי קריש אחד קטן של דם, תראה שהגיע המדינה שלמה. אז זה אותו דבר, אומר תבין, זה חמץ בפסח במשהו, אדם יעשה את כל המצוות ויחסיר מצווה אחת, חסר מצווה אחת, מחילה אסור פה לאכול בבית הכנסת, אני מבקש, פה זה לא מסעדה, סליחו לי, באנו פה ללמוד, אז נקודה אחת חסר, נקודה אחת חסרה, זה השם שמור, זה הכל, הכל עבוד. זה חיסרון מצווה. אומר, זה ההא והחטא. עכשיו, למה מצא היא ה? לחמץ זה חטא. זה הסיפה, זה צריך להבין. ראית שחכמי הקבלה דנו בזה. גם הגאון רבן יוסף חיים דיבר בזה. למה מצא זה עוד ה? ידוע, הגמרא מעצמה אומרת על הפסוק, כי ביה אדוני צור עולמים, שתי אותיות, יות כברת העולם, צור, צייר את העולמות. בוא נבין שפסח והאדם רוצה לדעת איך יהיו החיים שלו בשנה הבאה, תלוי בפסח. עולם הבא, אומרת הגמרא, נברא ביוד. עולם הזה נברא בה. עולם הבא נברא ביוד. שצדיקים מועטים, מי שנכנס לעולם הבא, לא כל אחד נכנס. שם רחם עליהם. חושבים שהעולם הבא זה דבר של מה בכך. מחלקים כרטיסים חופשי חודשי. לעולם הבא, זה לא ככה. מאוד קשה לזכות להיות לעולם הבא. כמה ראינו את גדולי ישראל, מה יותר מזה? רבי חנינה בן תרדיון, אתה יודע מי זה רבי חנינה בן תרדיון? חמיב של רבי מאיר בעל הנס, אביה של ברוריה. אומרים גם מובא במדרש, רבי יוסף בן חלפתא זה חתן שלו. רבי חנינה בן תרדיון, היו לו חמש בנות צדקניות. רבי חנינה בן תרדיון, לפני מותו, פגש את רבי יוסף, שמובא ברבי יוסף בן פזי, שמובא בסוף מסכת אבות. שם רבי יוסף בן פזי היה מגדולי הדור, ואז הוא אומר לו, אל תלמד תורה ברבים, יש פה מלכות רומא שגוזרת שלא ללמד תורה. אז הוא שואל רבי חנן תרדיון, רבי יוסף בן פזי, מה אני בעולם הבא? רבי חנן בן תרדיון מעשרה רוגי מלכות. טוב, תגיד לפני שהוא נהרג, אבל אתה מתחכם. הוא מעיד שהוא ראה בבית המקדש את האש יורדת מהשמיים בדמות אריה, ולפני החורבן חוץ מכבודכם, כמות כלב. הוא ראה את האש, מה יש יותר ממנו? הוא שואל מה אני לעולם הבא. אמר לו רבי יוסף, שממעשה בא לידך? אולי יש איזה דבר שקרה לך? אמר, כן, פעם אחת אני גבאי של צדקה. לפני פורים אספתי כסף לצדקה לעניים, והתחלף לי שטר אחד או מטבע אחד עם הכסף שלי. מה עשיתי? כל הכסף כולו שמתי אותו בצדקה. ענה לו רבי יוסף בן פזי, אם ככה, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. אז עד שלא היה מעשה לידו, עדיין לא היה בטוח שיש לו עולם הבא. תראו, חושבים שהעולם הבא זה מה בכך? רבי יוחנן בן זכאי אומר, רבי יוחנן בן זכאי עליו שלום, לפני מותו, אומר לו, אומר לתלמידיו, אני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, אם בדרך הזאת או בדרך הזאת. כמה היו מגדולי ישראל, לא היו מאמינים בעצמם, לא יודעים מה איתם. עולם הבא זה לא דבר שנועם בכך. אז עולם הבא צדיקים מועטים, זה יוד קטנה להראות שהצדיקים שם מועטים. יש רב חידה כותב, שקבלה בידינו מאבותינו, עוד מזמן קדמון, שכל פעם שאדם הולך לקבר אביו או אמו או קרוביו, התפלל עליהם שיהיה להם חלק לעולם הבא, שיזכו לקום מתחיית הביתים ויהיה להם חלק לעולם הבא. כל פעם. זה העיקר. כל הבקשה שלנו על הצדיקים זה שיחיו לעולם הבא ושיהיה להם חלק. זה העיקר. פה העולם הזה מה שווה החיים פה. שווים כלום. כמה שיהיה לאדם, בסוף הכל עוזב את הכל והולך. שם זה נצחי. עולם הזה נברא בהי. שואלים, למה נברא בהי? ההי יש לה שני פתחים. פתח למטה ופתח למעלה. לומר לך, שאם אדם יצא בפתח הזה הגדול של ההי מלמטה, יש לו פתח צדדי, הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח בעלי תשובה, כי ימינך פשוטה לקבל שווים, ואז הוכיח אותו מהי. אומר הרבן יוסף חיים עליו השלום, בספרו בן איש חיים, שתדע, ההי הזאת זה המצה. על ידי מצה אפשר לחזור בתשובה, ולפני שאוכלים מצה צריך לשוב בתשובה. ההי יש לה שני פתחים. שני פתחים, הפתח הזה בליל הסדר, אנחנו חייבים שני פתחים. או לספר ביציאת מצרים, הרי מה אתה עושה? אתה מתפלל ערבית. אמרת, הודו לשם כי טוב כי מלך טוב, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר. אתה מקיים כל הגה והגה מצוות עשה. אחר כך אומר הלל, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, ותיתן לנו את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו. וכל רגע מצווה, כל רגע. 300 בדקה. אחר כך, בא הביתה, עושה קידוש, הגדה, קדש ורחץ, סיפור יציאת מצרים, וחוזר על הסיפור אפילו 300 פעם. קיים מצווה. בסוף ההגדה קוראים שיר השירים. כל מה שיש לנו, כל הסדר שיש לנו, הסדר הזה, זה פלא פלאים אותה לילה. ליל שימורים הוא לשם. שימורים לכל בני ישראל לדורותם. שם יעזור בהמשך נלמד אולי עוד. השיעורים הבאים, הליל הסדר, איזה לילה יקרה זאת, השם נתן לנו אותה. אם לא באנו לעולם רק בשביל לחיות לילה אחת כזאת בעולם ולקיים את המצוות שלה, דיינו. כמו שאנחנו אומרים באותו לילה. אז אם כן, מה המעלה של הקנה? זה בקנה. אחר כך יש מצווה לאכול, לשתות. זקנים, אתם יודעים כמה חולים יש? כמה שואלים אותנו? אז זה הרופא אסר עליו לשתות יין. זה אסר לו לשתות מיץ ענבים. ובצער גדול, אם ישתו מלול וגמר או לא מלול וגמר, איזה בכי. אנחנו רגילים, שותים, אוכלים, אז לא מרגישים את הערך של המצווה. אבל תשאל אחד שיש לו חולי, או אסור לו לאכול מצות. או יש אנשים חולי צליאק, לא עליכם. אסור להם לאכול מיני דגן. צריך להזמין מבלגיה, מלונדון, איזה מצות מיוחדות, ששם מנטרלים את החומר שישנו שמזיק להם, וזה עולה כל קילו, עולה איזה 700 שקל, איזה אחר. יש 400 שקל, 700 שקל, כמה, איזה צער, אנחנו ברוך השם יכולים לאכול כמה אדם צריך לשמוח. זה הוושט, יש לו שני פתחים בגרון, בבית תפתח את הלוע, תראה שם שתי חורים, אחד קנה, אחד ושת, זה האות ה של הלילה הזאת. באחד מוציאים קול, מספרים ביציאת מצרים את ההגדה, בשני מכניסים אוכל. תראה, השם ישמור, בבתי חולים אנשים שוכבים על ארז דווי, ואתה הולך בריא ואתה עומד על הרגליים, כמה צריך לשמוח, כמה צריך להודות לשם. וגם הלילה הזאת כתוב בספרים הקדושים, כל הספרים כותבים שבסעודה יש מצווה שאם אדם היה לו איזה ניסים או חסדים שעשה איתו השם, לא רק דבר נגד הטבע, כל חסד שעשה לו השם, לא היה עבודה, מצא עבודה, לא היה לו שידוך, מצא שידוך, חיכה כמה שנים לילד, והנה ברוך השם בא לו, ילד, בן, בת, כל דבר שמצא, מצא דירה, מצא זה, כמה צריך לספר בלילה הזאת, לספר ולספר 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 את שפח השם יתברך, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא אחר כך יענה לו פי כמה וכמה. זה אין כמו הלילה הזאת שאדם מנצל אותה. אז זה שני הפתחים שלהם. ועוד, זה פתח אחד זוכה בעולם הזה, אחד עולם הבא. יש לנו גם עולם הזה, גם עולם הבא, על ידי ולכן המשנה איך מתחילה במסכת פסחים תראה. הרי שראינו שכל העניין של החמץ זה יצר הרע. והמצא, אומר הזוהר הקדוש, מחלד עם הנוזה, מחלד להסבתה, לחם של האמונה. מי שאוכל מצא מקבל אמונה בקדוש ברוך הוא. כשאוכל את המצא, קדוש הוא שולח לו רפואה. לא מחינם רבינו חיים פלטי כתב, שלוקח חתיכת אפיקומן בכיס. או אפילו לא אפיקומן, מצא שמורה. מצא שמורה. לוקח, שם בכיס ושומר אותו באיפה שהוא הולך, למדינה רחוקה, לאיזה דרכים, הולך לקומות מסוכנים, החתיכה הזו שומרת עליו. שירי מצווה מעכבים את הפורענות. כמה זה המעלה של הגדולה. הוא כותב שאני ראיתי, פעם היה אחד הלך, עמד על, בים, היה ים סוער, שערה גדולה בים, עומד הים לשטוף את הספינה, וכולם צועקים, והמלאכים אמרו די עבודים. היה שם יהודי אחד עם הארץ, אמר אני יש לי פתרון, יש לי פתרון. יצא מהתא שלו באונייה, עמד על הסיפון, הוציא חתיכת מצה שהיה לו בכיס, מצה שמורה, אמר ריבונו של עולם, לזכור את המצה הזאת, כמה אנחנו מוסרים נפשנו בשבילה, כמה תורחים וכמה יגיעות לעשות אותה למהדרין מן המהדרין, וכמה כשרות, וזרק את זה לים, והים שתק באותו רגע. תראה מה זה, מה זה, מה זה שערי מצווה. מה, פירור אחד של מצא, השתיק את הים. מה תעשה לים? מי יכול על הים? תראית, כל העולם, כל הצבאות שבעולם לא יוכלו, פתרון, תמצא איזה לרוח שערה, לא יכולים. תראה, צונמי אחד מה עושה. כאן השתיק את הים. שערי מצווה מעכבים את הפורענות. תבינו מה זה מצא, מה זה ליל הסדר. ופה אדם יבין כמה צריך למסור את נפשו על ה... זה אומר, משנה במסכת פסחים, איך מתחילה? אור ל-14, בודקים את החמץ, ואור הנר. למה אור ל-14? אמרו חכמי הרמז, בר מצווה. אדם לפני הבר מצווה, יש לו יצר הרע. אין לו יצר טוב. הלילה של הבר מצווה, שני מעלות זוכה. אחד שבא בו הנשמה, מדרגת נשמה, לכן הוא מצטרף למניין, כל דבר שבקדושה, כמו גדול שבישראל, ודבר שני, הוא זוכה לקבל יצר הטוב. עליו אמר הזוהר את הפסוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום יליתיך. איך דוד המלך אומר על יום שהוא זכה לבר מצווה, זכה לנשמה הקדושה. זאת אומרת, אור ל-14, איך שמתחיל 14, בודקים את החמץ ליצר הרע לאור הנר. הכוונה מה שאמר הזוהר הקדוש בחלק, בחומש דברים, רש כף זין, מפני שבה תקום, ועד הרתע פני זקן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אל תחכה שתהיה זקן לחזור בתשובה. ולחזור בתשובה כולנו צריכים לחזור. כל אחד צריך לתקן את מעשיו. מפני שבה, לפני שתהיה זקן, עוד יש לך שיניים, לא אחרי שהשיניים נשרו, והעיניים כהות, לא רואות, והידיים לא עובדות כמו שצריך, אז הוא בא חוזר בתשובה. שאדם עוד צעיר, מקיים את המצוות, קם נגד יצר הרע, זה המעלה שלו. לכן אמר, אור ל-14, בודקין את החמץ לאור הנר. לפני 14 שנה, צריך לדאוג את החמץ לאור הנר. ולמה נר? הנר, ידוע, הנרות שלהם היו מחרס. גם הנרות של היום, הפמותים של היום, שהפמות הוא נקי, מצוחצח ודולק, הוא עושה יופי, מוסיף, נוי. אבל אחרי שהוא נכבה, מאוס, שמה אפר, שמה שיריים של הנר, או השמן, שרוח. זה לא יפה, זה נמאס. ופה תראה, כשאדם יש בו תורה, הוא מהיר. אז בשלום, אין בו תורה, לא שווה כלום. עכשיו גם כשהוא מהיר הוא יפה, שלא מהיר הוא לא יפה. עוד נר, מספיק מעט רוח לכבות אותו. בנפיחה. תעשה הוף בפה, אפילו לא דיברת. עשית קצת אוויר ליד הנר, נכבה. לומר לך, תראה איך אדם יכול להפסיד את הנשמה שלו, ברגע אחד, בנפיחה, יכול חס ושלום להפסיד. וכדי להעיר צריך שמן, ולי שמן לא יכול להעיר. כדי שהנשמה שלנו תעיר צריך תורה. לא אפשר לקיים את הנשמה בלי תורה או בלי מצוות. חייב תורה, בלי תורה לא תעיר. ומה זה חיים? זה תורה. אין לנו חיים אלא התורה הזאת. ועוד, הנר מאיר לא רק לעצמו, גם לסביבה. מי שיש בו תורה, מאיר לכל האזור שלו. מגן על כל השכונה שלו. מגן על כל הסובבים אותו. על כל המשפחה שלו. על כולם. וזה אור לארבע עשר, רוצים את החמץ על הנר, וצריך לצאת ממצרים. מי זה מצרים? מצרים זה המצר. הם כמו יצר הרע, שהוא במצר. ואיפה יצר הרע? נמצא בגרון. זה התאוות אכילה שיש לאדם. אדם לא יודע מתי לעצור. הרמב״ם כבר כתב, באוכל צריך הרבה שכל. כי יש ערב ויש מועיד. כקודשנו של הרמב״ם. ערב זה טוב לו, טעים לו. אבל לא כל מה שטעים זה בריא. זה מזיק, יכול להיות מזיק. תאכל ותשתה מה שמועיד לבריאות שלך. לא מה שערב. זה המצר של הגרון. צריך לצאת מתוך היצרה. שאדם אין לו שליטה. אבל אין, הקדוש ברוך הוא ברא לך שכל כדי שתשלוט. ואיפה היה מצרים? מצרים, אחרי המצר של הגרון, יש עורף. פרעו אותיות העורף, כך אומר הזוהר הקדוש. ועל זה בא להגיד, וגם, אם אתה רוצה לתפוס מישהו כשעורף, אתה רוצה להוביל אותו, תפוס אותו מהעורף, איפה שאתה רוצה, תעביר אותו. אפילו שור, שור הכי משתולל, תפוס אותו בעורף, אתה יכול עליו, כמה. אז זה פרעו, זה היצר הרע, הוא הפרעו הזה, צריך להכניע אותו. לכן בפסח, פסח זה חג של אמונה, הוא המפתח לכל החגים, מפתח של כל החיים. פסח על התבואה, אז מה ההבדל בין פסח לראש השנה? בראש השנה אנחנו נידונים, נחיה או לא, ואיך נחיה. אבל בפסח זה ההנהגה של החיים. בסדר, אז בראש השנה גזרו לנו חיים. אבל איך אנחנו נחיה, איך נבחר, איזה סוג של חיים? חיים של תורה, לא של תורה. חיים של עבודת השם, חיים עם עולם הבא, זה פסח. אחרי כתוב במשנה, הרי גם בכל חג יש דין, בפסח על התבואה. פסח על התבואה. מה זה פסח על התבואה? הרי יש ארבעה פרקים העולם נידון. בחג נידונים על המים, כמה גשם ירד, נגזר בחג סוכות. אחר כך יש בשבועות על פירות העינן, עצרת על פירות העינן. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. מה נשאר? פסח על התבואה. כמה תבואה תוציא האדמה? מה פירוש תבואה? פסח על התבואה? למה דווקא תבואה בפסח? אלא אין כמו העיקר שהוא מאמין. תראה למה? זה ששוטל את העצים, אז הוא אומר מקסימום ממה אצלו ציפרות, אני מוציא אותו מפה ושוטל אותו במקום אחר. אדם שמשקיע במניות, משקיע בזהב, משקיע בזה, אומר מקסימום, אם אני אראה שזה קצת לא הולך, אני אוציא את ההשקעה אליך. אבל זה שזורע את האדמה, מה ישקיע? הוא משקיע עליך? שם חיטים באדמה, רחת עליה, חלס. אם יצא, יצא, אם לא יצא, אין לו כלום, ואת עירום ועריה. אז העיקר, הגמרא אומרת, הוא הכי מאמין. אפילו העיקר הגוי, שהוא זורע את האדמה, הוא שם זרע, השקיע המון בחרישה ובזריעה, ובניקוש השדה ובניקוי שלה ואישור השטח. הביא המון השקעה. הוא אומר, אני כעת מצפה שבשמיים, הוא אפילו מכיר את הקדוש ברוך הוא, לא מכיר, הוא יודע, יש אלוהים במעלה. מחכה מתי יוריד גשם, מתי ירחם עליו, שיצא. ואז הוא שמח, ושזה יוצא, איזה שמחה גדולה. אז אין מאמין בעולם כמו אדם חקלאי, שהוא עובד. לכן הגמרא אמרה, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מאנשי העיר, אומרת הגמרא. למה אנשי העיר אין להם כל כך אמונה? המסחר, אומרת, ראית איך סידרתי אותו? ראית איך דחפתי לו את הסחורה הזאת? ראית איך הצלחתי להוציא ממנו בזול? כל הזמן, אני, יש לי חוכמה. אבל מי המאמין הנכון? זה הכפרי. הכפרי הוא גם בכפר, הוא כל הזמן רואה את הטבע. רואה עננים, רואה כבשים, רואה צמחים, רואה ציפורים. רואה נחשים, רואה חתולים, רואה הכל. רואה כל בעלי החיים חיים, ואיך הם מתנהגים. מבין לו אמונה, יודע שיש אלוהים בשמיים, שהוא הבעל הבית של העולם, והוא מנהיג את כל בריאותיו בין חסד ורחמים. זה המעלה של ה... אז הוא מאמין, העיקר הוא מאמין. חובות הלבות כותב, פירוש רבנו בהי, תדע, שפרנסה זה תלוי באמונה. עכשיו הוא אומר, ואל תתפעל, אם היית אחד עשיר גדול ולא מאמין, אומר, תזכור ותדע שסופו שיאבד את כל ממונו. זאת יכול להיות מיליארדר הכי גדול, אם אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא, סוף כל העושר הזה, אתה שכו ייקח את זה ממנו. אבל אדם שהוא מאמין, יש לו פרנסה ושפע, וזה פסח. פרנסה שלנו תלויה בפסח, גם ידוע, יום שביעי של פסח, לא נשכח. חג האחרון, הוא בז נגזר על האדם הפרנסה. קשים זונותיו של אדם כקריאת ים סוף. לכן, כמה שאדם יכין את עצמו לפסח, תדעו, כך זוכה שיהיה לו פרנסה טובה. וגם המצא זה הטעם שהיא עגולה, כך אומר הזוהר הקדוש. עגול זה גלגל. גם אנחנו שיש אוכלים או מצות מרובעות, זה למשך השבוע. אבל בליל הסדר, מה אומרים? מצות עגולות, מצות יד. לא עושים אותן מרובעות, עגולות. למה עגולות? כי העגול אין לו התחלה ואין לו סוף. זה אמונה מוחלטת. זה הטעם כותב רבנו יוסף חיים, שהצלחת של האוכל בדרך כלל עגולה. היום המציאו מרובעים, תראו זה. תראה, המגש אין לו סוף. מרוקנים ממלאים, מרוקנים ממלאים. למה הוא מרובע או מלבני? אבל הצלחת היא עגולה, אתה אוכל צדיק, אוכל לסובע נפשו. ולמה עגול? לומר לעשיר, אומר השאלה, אל תתייהר. תזכור, יש יום אחר שלא יהיה לו את האוכל הזה גם. והעני שמסכן יש לו בקושי ירקות, הוא מרק ירקות, הוא אומר לו, אל תצטער. היום אתה אוכל מרק ירקות, מחר תאכל מעדנים, אבזים, מפותמים, תרנגולות משובחות, אז אל תדאג. אז אכן כל הצלחות, האוכל, כלי האוכל הם בעיקר עגולים. זה הטעם שהמצא עגולה, להראות אמונה באל אחד. וידוע כבר כתבו חכמי המוסר, שאין שלם כמו העגול. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ברא עגול. אכן תראה, טיפות המים של הגשם, עגולות. המטבעות של הכסף, עגולות. מצאת איזה מדינה הוציאה מטבעות מרובעות? אפילו שר אוצר מרובע עוד לא עשה דבר כזה. כולם עגולים. למה? זה גלגל. העולם גלגל. אומר השמש, עגולה. הירח, עגולה. כל מערכת השמיים, עגולה. כדור הארץ, עגול. אפילו האדם שנברא, נברא מטיפה, עגולה. העובר במעימו, הגמרא אומרת, עגול ככדור. ראשו בן ברכיו, כולו עגול. כל דבר שנברא עגול, גם תדעו, גם החלקים בגוף האדם הם עגולים, זה ידוע. טיפות אדם, החלבונים, החלמונים, יודע מה יש לו שם, מלחים, מה אין שם בגוף של האדם. מדינה שלמה, כל כדור הארץ נמצא בתוך גוף האדם. המוח עגול, העין עגולה, האוזן עגולה, הכל עגול. עגול זה שלם. זה הטעם שהטבעת של הנישואין היא עגולה. לא לעשות מרובעת. מרובעת זה לא טוב בשביל מחלוקת. טבעת עגולה מבפנים ומבחוץ. למה? עגול אין קץ לאושר. יש גמרא מפורשת. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות את הצדיקים מחול. שיבוא אחרי שיבוא משיח, יבנה בית המקדש, יקומו המתים, יהיה מעגל אחד גדול, שכולנו נהיה במעגל הזה. אין שורה ראשונה, שורה שנייה. אותה שורה כולם. עם אברהם אבינו, משה רבנו, מי שאתם רוצים. כל היהודים שבעולם, 7 מיליארד נשמות, רבנו אריה אומר, ו800 מיליון, 7 מיליארד, 800 מיליון, מעגל אחד גדול, עושים, וכולם שווים, והקדוש ברוך הוא באמצע. כל צדיק וצדיק מורה באצבעו על הקדוש ברוך הוא אומר, ואמרת ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו, זה אדוני, כבינו לו, נגינה ונשמחה בשועתו. גמרא אומרת, בשועתנו לא נאמר, אלא בשועתו. כי כביכול הוא איתנו בגלות, הוא איתנו בצער עכשיו. וכשהוא יושיע אותנו, הוא מושיע את עצמו. נגינה ונשמחה בשועתו שלו. זה אומר, זה יהיה למה עגול, אומר הזוהר, שלא יהיה לעתיד קנאה. עכשיו התחלה יבוא משיח, אז בתחלה יהיה שורה, 11 בשורה מספר 18, 96, אז זה כנראה, תראה את זה שהיה פחות ממני, חשבתי אותו, תראה אני שורה 18, הוא שורה 15, איי, ותראה את זה הוא שורה ראשונה, אז מתחיל לקנות, אבל אחר כך זה שלב ראשון, שלב הסופי, כולם יתוקנו, כולנו נהיה בשווה, אין דבר שלם כדבר עגול, לא נהיה בשווה ככותב המהר"ל, יהיה עיגול שווה, ואז ידוע שבזווית תמיד יש מרחק, עכשיו אם תיקח בניין, תבנה מרובע, תשים טבע באמצע, אז אתה תמדוד, יש יותר פינות יותר קרובות ופינות יותר רחוקות. בזווית זה אלכסון, אז זה קו יותר רחוק, זה 1.2. אבל בעגול הכל שווה, ככה יהיה לעתיד. זה אדם שמצא עגולה דרובות, על לעתיד לבוא. אבל חמץ ברמינן מראה חוסר אמונה. למה? מה זה חמץ? הרמב״ם אומר, קודם זה חמץ, שהבצק תופח. שמת בצק 10 סנטימטר גובה, נהיה 11 סנטימטר. 10.2, 10.6. זה חוסר אמונה, מכניס שם אוויר. הלוא הגמרא אומרת, היה אבא שאול, אחד מהתנאים, הוא היה מוכר שמן, היה בעל מכולת. מוכר שמן ויין וכולי, מה היה עושה? לא היה מוכר לאנשים, אומר, אם אתה רוצה יין או שמן, תביא לי את הקנקנים אצלי בבית, והיה ממלא, למה? יש לו כלי של מידה. עכשיו, מפני מיצוי המידות, מה זה מיצוי המידות? הוא אומר ששופכים את השמן, לא עד הסוף זה נגמר, נשאר כמה טיפות בבקבוק. אז הוא היה מפחד מהגזל הזה. אז היה אומר, תחכה שאני בלילה אשים את זה, אשים לך ליטר, אתה הזמנת אצלי ליטר או 10 ליטר, שיהיה 10 ליטר, לא 10 מינוס. וכן גם, יש, הגמרא אומר זה בשבת. ביין, מה הבעיה ביין? יין שאתה מוזג יין, הוא תוסס, הוא עושה בלונים. אז הוא כאילו עובר את המידה, תחכה קצת, הוא שוקע. כמו משקעות מוגזים, אותו פרינציפ. אז הוא היה מחכה עד שיפקע כדי שיתמלא כמו שצריך. שלא יהיה חס ושלום גזל. אז הכל יהיה מלא. חמץ זה חוסר אמונה. כתב הרמב״ם, ושהה הבצק עד שהגיע להשמיע קול. בצק רגיל, אם אתה מרפיץ עליו, בצק של מצה הוא לא משמיע קול. אבל בצק שתפח, אתה נותן לו מכה, אז יש חלול שמה, הוא נותן קול. זה בצק והחמץ. זה הסוד של החמץ. אז משמיע קול, שלא חסר אמונה, זה הדבר הלא טוב. זה כמה אדם צריך לזה. כותב הרמב״ם, למה צפתה אותנו תורה לאכול מצה 7 ימים? האמת שלא חייבים לאכול מצה מדאורייתא, רק ביום הראשון. דעת רבי יעקב בעל הטורים, שגם למחרת מברכים על אכילת מצה. אנחנו לא מברכים על אכילת מצה רק בלילה. מחרת לא היום מברכים על מוציא לחם מן הארץ רק. אבל הרמב״ם אומר, אם היינו אוכלים מצה יום אחד בלבד, לא היינו מרגישים בו. תראו מה אומר הרמב״ם. יום אחד הלך, כמו פורים, יום אחד בשנה, כמו שבא ככה הלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו 7 ימים בהתמדת אכילתו, שנדע מה זה 7 ימים שאדם חי ואוכל מצה בשבוע שלם, אז כל השנה, כל ימי השנה מתברכים מזה. אז יש פסח יום ראשון, יש פסח יום שני, פסח מתחיל ב-50 ומסיים ביום רביעי. כל יום יש לי פסח. מברך את כל ימי השנה. גם התשבי כותב, מה זה פסח? למה 7 ימים תאכל מצות? ואסור לאכול חמץ 7 ימים, ו7 ימים וחצי אסור. הרי מחצות היום כבר מדאורייתא אסור לאכול. למה 7 ימים וחצי? גמרא מסכת נדרים אומרת, שאם אדם נשבע שלא יאכל 7 ימים, נותנים לו מלכות ויאכל. עושים לו התרה, מלכות ויאכל. למה? מי שלא אוכל 7 ימים, מת. הווה אומר, בתוך הדם, יש לי אוכל, מזון שיש בגוף מלפני 7 ימים. אבל לפני 8 ימים אין, זה נגמר. זה מתנדף. כי אחרת אדם ימות. עכשיו נמצא שיש בתוך הגוף שלנו חמץ. בליל פסח עדיין יש לך חמץ של אתמול בלילה בגוף. לילה אחרי זה עדיין בתוך הדם, בתוך תאי המוח, בתוך העצמות, בתוך האיברים. יש עדיין חמץ. מתי החמץ נגמר? מתי הפסקת לאכול חמץ? בערב פסח, ביום רביעי יוצא ערב פסח, נכון? נגיד, היום זה קרות שעון קיץ, אז ב9:30 סוף זמן אכילת חמץ, 9:20, עד 9, נגיד, אכלת חמץ. עד 9 בבוקר, ביום שביעי של פסח, עדיין יש בגוף שלך חמץ. 9:30 כבר אין חמץ בגוף. הגוף נהיה טהור, זך, נקי. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו, 7 ימים היית בלי חמץ, עכשיו בלילה, מוצאי שביעי של פסח, עכשיו תאכל חמץ, זה יזיק לך. למה הגוף טהור? פעם בשנה צריך לטהר את הגוף מכל החמץ. אגב, זו שאלה ששאל רבי אלעזר את רבי שמעון בר יוחאי אביו. אמר לו, מה פתאום, למה חמץ זה יצר הרע? אנחנו הרי, אם חס ושלום נופל כיכר לחם או לחמנייה, מרימים אותו ומנשקים אותה. פתאום אנחנו שורפים אותו, ואומר, מה נפשך? ואם זה גרוע, אז גם אחרי פסח לא נאכל. בואו נבער את החמץ בכלל מכל וכל, נאכל רק מצות כל השנה. ענה לו אביו רבי שמעון בר יוחאי כך, הלא יש מלך, שהיה לו בן, שובב, והיה חולה. והבן הזה חולה וחולה וחולה, רופאים הזהירו אותו, כל מיני אזהרות לא שמע. בסוף נהיה חולה, מחלה אנושה, אין רפואה. עד שהגיע איזה רופא אחד ממרחקים, אמר אני יודע מה הרפואה שלו. אמר סמנים כאלה יוכל, כך וכך, כך יעשו לו, כך יעשו לו, אבל אסור לאכול מאכלים אלה ואלה, אלה מאכלים רעים. אמר 7 ימים לא יאכל מהמאכלים האלה. 7 ימים מנע ממנות האוכל, ונתן לו רק רפואה לאכול. אחרי 7 ימים אמר מכאן ואילך, כיוון שטעם מהרפואה, ו7 ימים לא אכל מהאוכל הרע, עכשיו תאכל כל מה שאתה רוצה. אומר כך ישראל, כל שנה אנחנו בערב פסח כמו חולה, מבערים את החמץ, צורפים אותו, מונעים מאיתנו מהבית, בא לראה ובא להימצא חמץ במשהו, ואז כל הכל נקי וטהור. עכשיו אחרי שהכל נקי וטהור, תאכל מצה. אומר מצה, מכלה דאסבתה. עכשיו באותה סוגיה אמר, מכלה דאסבתה. מכלה דמהמותה. וזה מנקה את הדם, את הגוף, וגם את הנשמה. תאכל לנשמה הקדושה על ידי המצה. אחרי 7 ימים, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה יכול לאכול מה שתרצה, ולכן אוכל 14, למה 14? בזכות כתוב בזוהר, בזכות שמירת חמץ ממה שהוא, זוכים למשיח בן דוד. דוד מספרו 14, ולכן בי"ד לחודש אנחנו מבערים את החמץ. דוד המלך היה דור 14 לאברהם אבינו, לכן שמו דוד דלת ובדלת 14. אז בוא נספור, אברהם, יצחק, יעקב, אחר כך יהודה, אחר כך פרץ, כמה נהיה? 5. בנו של פרץ, חצרון, אחר כך רם, אחר כך עמינדב, אחר כך נחשון, נחשון זה נחשון בן עמינדב שקראנו בנשיאים, וסלמה, הרי 10. אחרי סלמה, בועז, בועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. הרי 14 דורות. שלמה מה זה אומר הזוהר? 15. 15 לחודש לבנה מלאה. שלמה שלט על כל העולם, לא היה מלחמות. זה דוד 14, שלמה דור 15 לאברהם אביו. אומר על ידי שהאדם זוכה לשמור את הימים האלה ואת הפסח, אז זוכה. זוכה על ידי זה שהכל יהיה כמו שצריך. ולכן אומר זה הסוד. שסה ימים, יש בשנה שסה ימים, 365 יום. תוריד, אומר הזוהר, מה-365, 7 ימים של פסח. נכון? כמה יוצא החשבון, אם נוריד 7? 358. מה מגימטריה 358? נחש. אבל נחש מתהפך נהיה משיח. יוצא שסה יום בשנה. כל הימים אוכלים חמץ, 7 מהם אוכלים רק מצה ולא אוכלים חמץ, השבעה ימים האלה מתקנים את כל השנה, נשאר 358 גימטריה משיח. יראו עינינו וישמח ליבנו לבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. יש מצות בחוץ רבותיי שאפינו היום, אני הייתי היום במאפייה ואפינו היום מצות טריות, צריך לשים אותם בפריזר.